שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם התחלנו את פרק יש נוחלין, דיברנו על מי יורש את מי, והזכרנו את סדר הירושה בתורה, כלומר שקודם כל, אם יש בנים, הבנים יורשים את האבא, אם אין בנים אז בנות, אם אין לא בנים ולא בנות אז האחים של הנפטר, ואם אין אז הדודים של הנפטר. ומה שמפתיע זה שבתורה לא מוזכר שהאבא של הנפטר יורש אותו. לעומת זאת בחזל, חזל הכניסו את האבא בין הילדים לבין האחים. כלומר, קודם הילדים, אחרי זה האבא של הנפטר, אחרי זה האחים של הנפטר, ואז דודים של הנפטר, כלומר האחים של האבא. ובדף הקודם התחלנו לדבר על מה המקור של חזל שאבא יורש, ומניין שהוא יורש בין הילדים לבין האחים. אז בעניין הזה יש בגמרא שתי שיטות. שיטה ראשונה כבר התחלנו לראות בדף הקודם, זה היה בשורה השלישית בקופחת עמוד ב', שלומדים את זה מלשארו הקרוב אליו, נסביר את זה עוד רגע. שיטה שנייה נראה עוד מעט שורה שישית לפני סוף קופחת עמוד א', שלומדים את זה מ"והעברתם". אז יש לנו שתי שיטות, וזה יהיה נושא העיקרי שלנו בדף הזה. אז נחזור לשיטה הראשונה. השיטה הראשונה אמרה ככה, התורה אומרת שהילדים יורשים, בן ואז בת, אחרי זה אחים, אחרי זה דודים. ובסוף כתוב, ואם אין אחים לאביו, כלומר אם אין דודים, הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו. מי זה אותו שארו הקרוב אליו? אז אומרת הברייתא, שארו זה האבא. כי אבא נקרא שאר, רואים את זה בפרשיית הראיות, שכתוב שאר אביך הוא. אז לומדים ששארו זה האבא. אז קודם כל אנחנו לומדים שהאבא יורש. אבל עכשיו צריך להבין איך יודעים את המיקום של הירושה שלו. כי לכאורה בפסוק שארו מוזכר אחרון, כלומר שהוא אפילו אחרי הדודים. אבל זה לא יכול להיות, וזה לא יכול להיות משתי סיבות, כך עולה ברשבם. סיבה אחת, לא ייתכן שהאבא יורש אחרי הדודים. כי הרי כל הסיבה שהדודים, שהם בעצם האחים של האבא יורשים, זה בגלל שהם אחים של האבא. לא יכול להיות שהם יבואו לפני האבא עצמו, אלא ברור שהאבא יורש לפניהם. אז ממילא חייבים להעלות את האבא מהמקום האחרון לאן שהוא לפני זה. זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב שמה הקרוב אליו, ודורשים קרוב קרוב קודם. כלומר, לפי התנא הזה, הסדר של הפסוקים לא מחייב, אלא הקרבה. וודאי שהאבא יותר קרוב מאותם דודים. אז חייבים להעלות את האבא לאנשהו. אבל מצד שני, אותה דרשה קרוב קרוב קובע, גם עונת מאיתנו להעלות את האבא יותר מדי ברשימה. כי ראינו בדף הקודם שלפי מה אנחנו קובעים את הקרבה, השיקול שהוזכר בדף הקודם, למרות שכנראה זה לא השיקול היחיד, זה לפי מי נכנס תחת הנפטר. כלומר, למשל הבן נכנס תחת אביו שנפטר לייעוד ולשדה אחוזה. דיברנו על זה בדף הקודם, כלומר הוא ממש מחליף את אביו בעולם הזה. זה לגבי הבן, שהוא נכנס תחת הנפטר בצורה הכי בולטת, אבל גם לגבי אחים, ראינו שגם הם נכנסים תחת הנפטר, שאם לנפטר אין בן שייכנס תחתיו, אז אחיו מייבם את אשתו. כלומר גם אח במידה מסוימת נכנס תחת הנפטר אחרי הבן. לעומת זאת, אבא לא נכנס תחת הבן שלו שנפטר בשום דבר. לכן לא נוכל להעלות את האבא לתחילת הרשימה. הבן יהיה חייב להיות ראשון, כי הוא ממש נכנס תחת הנפטר. ולכאורה היה מקום לומר שגם האחים יהיו לפני האבא, כי גם הם נכנסים תחת הנפטר. אז מצד אחד אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להעלות את האבא מתחתית הרשימה כלפי מעלה, אבל מצד שני הוא ודאי לא יכול להיות ראשון, כי הבן נכנס תחת הנפטר ממש, אז יוצא שנשארו לנו שלוש אפשרויות למקם את האבא. אם נתחיל מלמטה למעלה, אפשר למקם אותו ישר מעל הדודים, כלומר בין האחים לדודים, אפשר למקם אותו מעל האחים, כלומר בין הילדים לאחים, שזה בעצם מה שחזל קבעו למסקנה, ואפשר להעלות אותו בעוד דרגה, שיהיה בין הבן לבין הבת. אז עכשיו, בשביל להגיע למסקנה של חזל, אנחנו צריכים לשלול את שתי אפשרויות הקיצוניות. כלומר שמצד אחד הוא לא יכול להיות רק דרגה אחת מעל הדודים, ומצד שני הוא גם לא יכול להיות בין הבן לבת, ואז האפשרות היחידה שתישאר לנו זה שהאבא הוא בין הילדים לבין האחים. אז בנקודה הזאת אנחנו מתחילים את הדף של היום. אנחנו בשורה הרביעית בעמוד א', הגמרא מביאה את שתי הצעות שאמרנו שצריך לשלול בשביל להגיע למסקנה של חז"ל. נראה קודם את ההצעה השנייה ואז נראה את ההצעה הראשונה. אז ההצעה השנייה היא בשורה השמינית בעמוד א'. אומרת הגמרא, אתה מעלה את האבא, אבל בוא נעלה אותו רק בדרגה אחת. כלומר, במקום שהאבא יהיה אחרי הדוד, הוא יהיה לפני הדוד. ואז הסדר יהיה, בן בת, אחים, אבא, דוד. אבל את זה דוחה הגמרא, בשביל זה אני לא צריך פסוק. הרי למדנו מהפסוק קרוב קרוב קודם בשביל לקדם את האבא כלפי מעלה, הרי ברור שהאבא הוא מעל הדודים, כמו שאמרנו מקודם. הרי כל הסיבה שהדודים יורשים זה בגלל שהם אחים של האבא, לא יכול להיות שהם ירשו לפניו. אז ברור שהאבא לפניהם, לא יכול להיות שזה מה שהפסוק בא ללמד. אז חייבים להעלות את האבא עוד קצת. אז לאן נעלה אותו? אז עכשיו נראה את ההצעה הראשונה של הגמרא, בוא נעלה את האבא כמעט עד למעלה. ממש למעלה אי אפשר, כי ברור שהבן הוא ראשון, כי הוא ממש נכנס תחת הנפטר. אבל בוא נעלה אותו בין הבן לבין הבת, כי הרי הבת לא נכנסת תחת הנפטר. ולפי זה סדר הירושה יהיה בן, אבא, בת, אחים, דוד. אבל גם את זה הגמרא דוחה ואומרת לא נכון, גם הבת נכנסת תחת הנפטר. איפה בת נכנסת תחת הנפטר? בייבום. כלומר, לא שהבת מייבמת כמובן, אבל אם יש לה נפטר ילדים, או בן או בת, אז לא צריך לייבם את אשתו. כלומר, בעצם גם הבת מחליפה את אביה שנפטר בעולם הזה, ולכן לא צריך לייבם את אשתו. אז אנחנו רואים שבן ובת הם אותו דבר בעניין הזה, שניהם מחליפים את האבא, לכן שניהם ראשונים. אז שללנו את שתי האפשרויות האחרות, כלומר, אי אפשר לשים את האבא בין הבן לבת, אי אפשר לשים את האבא רק מעל הדודים, כי אז אין בזה שום חידוש, אז האפשרות היחידה שנותרה זה לשים את האבא בין הילדים לבין האחים. ואז באמת יוצא הסדר של חז"ל, בן ובת, אבא, אחים ודודים. אז כל זה הייתה האפשרות הראשונה מאיפה לומדים שהאבא יורש, וזה שהוא ממוקם במקום השני. וכמו שאמרנו, עכשיו נראה שיטה שנייה בגמרא. אפשרות השנייה מתחילה 6 שורות לפני סוף עמוד א', לפי הברייתא הזאת, הפסוקים כן לפי הסדר, ואנחנו לומדים שהאבא יורש ואנחנו מקפיצים אותו למקום השני מהפסוק והעברתם את נחלתו לביתו. כלומר, כל הפסוקים בפרשיית הירושה, קראנו אותם אתמול, תמיד הלשון הוא בלשון של נתינה. ונתתם את נחלתו לאחיו, ונתתם את נחלתו לאחי אביו, ונתתם את נחלתו לשרו הקרוב אליו. נתינה, נתינה, נתינה. רק לגבי הבת כתוב והעברתם את נחלתו לביתו. למה פה פתאום משתמשים בלשון העברה? הלשון של העברה משמע שאני לא רק נותן לה את הנחלה, אלא אני לוקח את זה ממישהו אחר ונותן לה. ממי לקחנו את הנחלה בשביל לתת לבת? אומרת הברייתא, מהאבא. כלומר, בעצם הירושה הייתה אמורה לכאורה להיות ככה. בן, אבא, בת, אחים דודים. אבל התורה באה ואמרה, והעברתם את הנחלה שלכאורה הייתם צריכים לתת לאבא, לבת. ואז הבת היא לפני האבא, ולכן זה יוצא בן, בת, אבא, אחים דודים. אבל זה שואלת הגמרא, למה בחרת לומר שהכוונה היא להעביר את הנחלה לבת מהאבא? אולי פשוט הכוונה היא להעביר את הנחלה מהאחים לבת. כלומר, באמת כמו הסדר שכתוב בתורה, שזה בן בת ורק אז אחים, ושלא נחשוב שהאחים הם לפני הבת. ואז לפי זה לא יהיה לנו מקור איפה למקם את האבא. אולי הוא ממוקם בין הבן לבת, אבל אי אפשר לדעת. אבל את ההצעה הזאת דוחה הגמרא, כי אם הכוונה היא להעביר את הנחלה מהאחים לבת, אז הרי זה הסדר שממילא התורה כתבה את הדברים. אז לא צריך להשתמש בלשון של העברה. גם אם היה כתוב ונתתם את הנחלה לבת, היינו יודעים שהבת היא לפני אחים, כי היא כתובה לפני אחים. מזה שכתוב והעברתם, אנחנו יודעים שצריך להעביר ממישהו שלכאורה הוא לפני הבת, ולא ממישהו שהוא אחריה, לכן הסדר היה אמור להיות בן אבא בת, וזה הופך להיות בן בת, אבא, ואז ההמשך, אחים דודים. אז אלו היו שני המקורות, מניין שאבא יורש, ומניין שהוא יורש במקום השני. מקור ראשון מלשארו, מקור שני מ-והעברתם. ועכשיו צריך לראות מה כל אחד יעשה עם המקור של השני. אז זה מביא אותנו לשורה השלישית בעמוד ב', מי שלומד מ-והעברתם, מה הוא לומד מלשארו? אומרת הגמרא, גם אשתו של אדם נקראת שאר. רואים את זה בשארה כסותה ועונתה למשל. ולכן הוא לומד מכאן שבעל יורש את שארו, כלומר את אשתו. למרות שרשב"א מציין כאן שזו דרשה מיוחדת, כי הרי פשט הפסוק זה שהירושה עוברת אל שארו, והוא דורש את זה שהוא יורש משארו, כלומר מאשתו. בכל אופן, זה הדעה שלמדה מ-והעברתם. עכשיו, מה הדעה שלומדת את האבא מלשארו, מה הם עושים מ-והעברתם? אומרת הגמרא שזה בא ללמד את מה שרבי אמר בברייתא. רבי אמר בברייתא שכשבת יורשת, אז היא בעצם יכולה להעביר את הנחלה לשבט אחר. לכן משתמשים בלשון העברה. איך היא מעבירה את הנחלה לשבט אחר? שאגב, זה מה ששבט מנשה חשש מזה שבנות צלופחד יירשו, כי הרי אם אבא של בת נפטר ולא היו לאחים, אז היא תירש את האבא. אחרי זה היא תתחתן, יכול להיות שהיא מישהו משבט אחר, ואז בעלה או הילדים שלה יירשו אותה כשהיא תמות. ואז יוצא שהנחלה שהייתה של שבט מסוים של אבא שלה, עכשיו עברה לשבט אחר של בעלה וילדיה. אז לכן השתמשו בלשון העברה, רשב"ם אומר שבעצם מכאן למדו שבכלל הבן יורש את אמא שלו. כלומר שהבן יירש אותה וככה הנחלה תעבור, אבל הוא מביא שיש מקורות אחרים גם לזה. אז ראינו מה כל אחד עושה עם הלימוד של השני, עכשיו נתמקד עוד פעם בשיטה הראשונה שלמדו את זה מלשארו. אנחנו ברבע העליון של עמוד ב', אמרנו שלשארו זה האבא. שואלת הגמרא, הרי לשארו זה גם האמא. אז אולי תאמר מכאן שלא רק האבא יורש את הבן, אלא גם אמא יורשת את הבן. כי הרי איפה ראינו ששארו זה האבא? שכתוב שאר אביך הוא, אבל הרי גם על האמא כתוב שאר אמך היא, גם כן באותה פרשיית הריות. אז למה לא לומר שגם האמא יורשת? זה בערך בשליש העליון של העמוד. עונה הגמרא, כתוב שם בהמשך לשארו הקרוב אליו ממשפחתו. כלומר, בשביל הרשת צריך להיות מהמשפחה. ומשפחת אב קוריה משפחה, משפחת אם לא קוריה משפחה. כלומר, לפחות מבחינת האם, האמא לא מגדירה את המשפחה של הילד. ולכן היא גם לא יורשת אותו. איפה לומדים את זה? מהפסוק למשפחותם לבית אבותם. כלומר, משפחה מוגדר על פי האבא. אז עכשיו אנחנו קצת מעל אמצע עמוד, ועכשיו הגמרא תדבר קצת על העניין הזה, האם באמת משפחת אם לא נקראת משפחה. אז הגמרא מביאה את הסיפור על אותו נער לוי שהיה כהן עבודה זרה בפסל מיכה בספר שופטים, וכתוב עליו שמצד אחד הוא היה ממשפחת יהודה, ומצד שני כתוב עליו שהוא לוי. איך יכול להיות שהוא גם לוי וגם מיהודה? אז מציעה הגמרא שאבא שלו משבט לוי, ואמא שלו משבט יהודה. אז הנה רואים שמשפחת אם כן נחשבת משפחה. אז על זה הגמרא תציע שני תירוצים. תירוץ ראשון, באמת הוא היה משבט יהודה ממש, גם אבא שלו. אז למה קראו לו לוי? הוא לא היה באמת לוי, אלא פשוט השם שלו היה לוי. זה הסבר ראשון, ועל זה הגמרא שואלת, אם רק השם שלו היה לוי, למה מיכה כל כך שמח שהוא השיג לוי שיהיה לו כהן בעבודה זרה שלו? הרי זה לא באמת לוי, רק השם שלו זה לוי. אומרת הגמרא נכון, אבל גם על זה הוא שמח, כי זה נראה כאילו שהוא השיג לוי. אז את זה תרצנו, אבל עדיין שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהשם שלו זה לוי? הרי באמת השם שלו זה יונתן. כי הרי כתוב אחרי זה, ויונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. שבט דן לקח את אותו פסל מיכה, ויונתן, אותו נער לוי, היה אחרי זה כהן גם בשבילם. אז רואים שקוראים לו יונתן ולא לוי, לכן התירוץ הזה יורד. אז אנחנו עדיין בשאלה, איך יכול להיות שמצד אחד הוא משבט יהודה, ומצד שני הוא לוי, שברור שזה לא בגלל שהשם שלו היה לוי. אז תירוץ שני אומרת הגמרא, ארבע שורות לפני השורות הרחבות, באמת הוא היה רק משבט לוי. אז למה קוראים לו יהודה? זה לא בגלל שאימא שלו הייתה מיהודה, אלא בגלל שהוא עבד עבודה זרה. כלומר, אם נחזור לאותו פסוק שאמרנו מקודם, יונתן בן גרשום בן מנשה, הרי גם לא אמור להיות כתוב פה בן מנשה, הרי זה בן משה רבנו, כי אותו נער לוי היה בן גרשום בן משה. אז למה כתוב פה מנשה? בגלל שהוא עשה מעשה מנשה, כי הוא עבד עבודה זרה. מה זה מעשה מנשה? הכוונה היא למנשה מלך יהודה, שהוא היה מהמובילים ביותר לעבודה זרה בתנך. מילא השם שלו, מנשה, הפך לסוג של סמל לעובדי עבודה זרה בהיקף גדול כזה, ולכן גם אותו נער לוי, שהיה כהן לעבודה זרה של כל שבט דן, גם כן נקרא על שמו. ומאותה סיבה אמרו שאותו נער לוי הוא ממשפחת יהודה, כי מנשה גם כן היה מנשה משבט יהודה. אבל הוא באמת היה לוי, ואנחנו לא מתייחסים למשפחה של אמא, כי משפחת אם לא נקראת משפחה. ואנחנו בשורה הראשונה בשורות הרחבות, הגמרא מסיימת במימרה שקשורה למה שהרגע אמרנו. אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, שמכאן שתולין הכלכלה במקולקל, כלומר הוא קלקל בעבודה זרה, אנחנו תולים, כלומר קוראים לו על שם עוד מישהו שקלקל באותו דבר, מנשה. ורבי יוסי בר חנינה אומר את אותו דבר מאוד מקור, כתוב על אדוניהו בן חגית, אותו ילדה אחרי אבשלום. משמע שהאימא של אדוניהו ואימא של אבשלום זה אותה אימא, וילדה את אבשלום ואחר כך את אדוניהו. והרי זה לא נכון, אימא של אדוניהו זה חגית, ואימא של אבשלום זה מאחה. אז למה קראו לאדוניהו על שם אבשלום? אלא כיוון ששניהם מרדו במלכות, אז תולים הכלכלה במקולקל, וכשמתארים את אדוניהו, מזכירים גם את אבשלום. והגענו לסוגריים באמצע השורות הרחבות, נחזור אומר על מה שראינו היום, דיברנו על מאיפה יודעים שהאבא יורש, ואיפה יודעים שהוא ממוקם במקום השני. הסבר ראשון היה מזה שכתוב בסוף הרשימה של הירושה בתורה, לשארו הקרוב אליו, שארו זה האבא, אמרנו שלא יכול להיות שהוא אחרון, חייבים להעלות אותו, לאן נעלה אותו, הגענו למסקנה שזה חייב להיות בין הילדים לבין האחים. הסבר שני היה מזה שכתוב, והעברתם את נחלתו לביתו, משמע שלוקחים ממישהו ונותנים לבת, ואמרנו שלוקחים מהאבא ונותנים לבת, ואז מיד אחרי הבת, האבא יורש. אז היה שני הסברים, אחרי זה הסברנו מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני, מעברתם אפשר ללמוד שהבת מעבירה את הנחלה לשבט אחר, משארו אפשר ללמוד שבעל גם יורש את אשתו, ונושא אחרון היה, הרי שארו זה גם אמא, אז אולי גם האמא יורשת את הבן, ואמרנו שלא, כי בשביל הרשת צריך להיות משפחה, ומשפחת אם לא קרויה משפחה, הקשנו על זה מאותו נער לוי שלכאורה הוא קרוי יהודה על שם אמו, ואז תירצנו שני תירוצים. תירוץ ראשון, גם אביו היה מיהודה ורק קראו לו לוי, אבל דחינו את זה כי קראו לו יונתן. תירוץ שני, הוא באמת היה לוי ורק קראו לו יהודה על שם מנשה מלך יהודה, כל טוב.